רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כשמספרים פוגשים אנשים, נומרולוגיה, העצמה וחשיבה חיובית, בהגשת נעמי חייקה.
אחר הצהריים טובים, מאזינות ומאזינים. היום יש לנו תוכנית מיוחדת במינה. התוכנית שלי תעסוק היום בתקשורת בין אישית. תוכנית חגיגית, אנחנו הגענו ל-30 תוכניות כאן ברדיו סול. אז הרדיו שלנו, הרדיו האינטרנטי הגדול והוותיק בישראל, ואנחנו כאן בתוכנית מספר 30. החגים מתקרבים בצעדי ענק, אנחנו כבר בחג. משפחות מתכנסות לחגוג, אך זו יכולה להיות גם תקופה מאוד מאוד מאתגרת של לחץ ומתח, ואיתה הרבה מאוד אתגרים שמלווים משפחות וחברים גם. אני שומעת מהרבה מאוד משפחות כי בתקופה האחרונה במיוחד עניין התקשורת עומד על הפרק, התקשורת הבין אישית. התקופה הפוליטית שבה אנחנו נמצאים תומנת בתוכה שסע ענק. דעות פוליטיות מנוגדות, אי הסכמות, קוראות משפחות. אני שומעת את זה בקליניקה שלי, אני שומעת את זה בהרצאות, אני שומעת את זה בסדנאות. אנשים מספרים שהדעות הפוליטיות המנוגדות גורמות להרבה מאוד ויכוחים וחוסר סביעות רצון. קלות, חתנים, בני משפחה, הם יוצאים מקבוצות וואטסאפ משפחתיות, מקבוצות של חברים, הם מרגישים ממש סכנה קיומית בגלל דעות מנוגדות. ובכלל, תקופת החגים תמיד מביאה איתה ותומנת אתגרים לא פשוטים. אז אנחנו נדבר היום על תקשורת אפקטיבית, כי אני חושבת שתקשורת אפקטיבית היא מרכיב מפתח לחוויית חג מוצלחת ומענה במיוחד. אז היום בתוכנית אנחנו נדון בטיפים, אסטרטגיות לשיפור התקשורת גם בין בני המשפחה, גם בזוגיות, כדי להפוך את תקופת החגים להרבה יותר הרמונית והרבה יותר מענה. אז נעסוק גם בנושאים כמו הקשבה פעילה, הבעת רגשות ביעילות, נדבר על הצבת גבולות, איך פותרים קונפליקטים בצורה בריאה. המטרה של התוכנית היא באמת לעזור לכם לבנות מערכות יחסים הרבה יותר חזקות, יותר בריאות, ושתזכרו את התקופה הזאת כתקופה טובה ומענה. מאזינות ומאזינים, אני נעמי חייקה, מרצה נומרולוגית, מומחית לגיל השלישי, מוסמכת מכון אדלר, יש לי הרצאות וסדנאות וגם קליניקה פרטית. אני משלבת את הייעוצים שלי בגישת הנומרולוגיה, שהיא תורת המספרים. הגישה הזאת עוזרת לי לעזור למי שבא אליי לייעוץ, להבין את עצמו, להבין את הסובבים שלו, את הדרך שלו, את המצבים שיש לו בחיים, את תכונות האופי של הסובבים אותו, ואולי גם של עצמו. אז אתם מוזמנים להשאיר הודעות ולשלוח שאלות. אני כבר קיבלתי הרבה מאוד שאלות על הנושא של התוכנית, ואם אתם רוצים לשאול עוד, אתם מוזמנים לשלוח שאלות. מספר הוואטסאפ של רדיו סול, 053-807-1213. תכינו לכם משהו לשתות, תישענו לאחור, תירגעו, תצטרפו אליי, היום זה אני ואתם, לשיחה חשובה, תקשורת, תקשורת במשפחה. בתוכנית שלנו היום יהיה הרבה שירים, אני חושבת שזה גם לכבוד החגים, אנחנו קצת נשתחרר, ואני כבר רוצה לצאת איתכם לשיר ראשון, והשיר הראשון היום מוקדש לזמרת מדהימה שאני מאוד אוהבת, היא גם הייתה אצלי באחת התוכניות, אביבה אבידן. אביבה אבידן חגגה שבוע 70, נשלח לה מכאן איחולים להרבה מזל טוב, המשך בריאות טובה. אביבה אבידן זה השיר הראשון שלנו.
השיר ייגמר
קיבלתי הרבה מאוד שאלות בנושא הזה, בנושא של יחסים בין אישיים, במיוחד לפני החגים. אבל לפני שאני אתייחס לשאלות, אני רוצה לתת לכם כמה המלצות לתקופה הזאת, לתקופה של לפני החגים, לתקופה של החגים, לתקופה של ארוחות החג. אז אספתי כמה המלצות, בואו נתחיל ונדבר על תקשורת בין אישית. בעוד שבועיים, ממש בעוד שבועיים, נסוב כולנו ונחגוג את ליל הסדר. אבל לדעתי כבר עכשיו צריך להתחיל להיערך ליום הזה. צריך להיערך מוקדם, לא לחכות. כבר היום אתם צריכים לערוך, אם עדיין לא ערכתם, את השיחה ולדבר עם בני המשפחה ולשאול ולהזמין ולדעת מי מגיע, להבין מי בא, כמה באים. אתם לא צריכים להניח הנחות ולהבין שאני תמיד מזמינה, אז הם יודעים שאני מזמינה, או הם יודעים שאני מגיע, כמה אנשים מגיעים. צריך לעשות את השיחה הזאת, לא להניח הנחות שהצד השני יודע מה צפוי ממנו. אז תרימו טלפון, תשלחו הודעה, תזמינו, תיתנו יחס. תגידו, אני מזמינה אתכם באהבה, כמה אתם מגיעים, תיתנו לי תשובה, אם כן או לא, אני רוצה לדעת. והידע הוא מרכיב מאוד 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 חשוב, כאשר הבן אדם, גם שמוזמן וגם שמזמין, יודע למה לצפות. עכשיו, יש חג ראשון, ויש חג שני, ויש יום העצמאות, יש הרבה מאוד חגים, אז כדאי לחלק ביניכם את החגים, ולדעת שלפעמים אני מוזמנת, ולפעמים אני מזמינה, וכשיש כזאת חלוקה, אז האדם מרגיש הרבה יותר בנוח. ההמלצה השנייה שלי אליכם, זה תהיו ברורים. תהיו ברורים, כאשר אתם מתקשרים עם בני המשפחה, אתם צריכים לדעת שהם מבינים אתכם, שאתם ברורים, ושגם אתם מבינים את הצד השני. תחלקו את ההכנות, אם אתם מחלקים את ההכנות לכבוד החג, את הבישול, את האפייה, את כל מה שמכינים, אז כדאי לחלק, לדבר בצורה ברורה, לדעת מי עושה מה, כמה עושים, כדי שלא יהיה כפל, כדי שלא יהיה אי-הבנה. אפשר לפתוח קבוצת וואטסאפ יהודית לנושא הזה, כדי לחלוק בין כל מי שנמצא את ההכנות, ואז הרבה יותר קל להגיע לארוחת החג, גם כשהמערכת פחות עייפה, וגם כשכולם ככה עוזרים ומתכוננים ויודעים מה הם מכינים. ההמלצה השלישית שלי זה באמת גם לא רק לדבר, אלא גם להקשיב. להקשיב לצד השני, להקשיב לבני המשפחה. ההקשבה היא צריכה באמת להיות דו-סטרית. באחת ההרצאות שלי, הסדנאות יותר נכון, אמא שיתפה שהזמינה את הבן שלה, והבן שלה אמר, אמא, אני לא מגיע לחג. היא לא המשיכה לשאול למה, ומאוד כעסה, וככה טענה את עצמה בכעס, והגיעה ושיתפה אותנו בסדנה. שלחתי אותה לשאול את הבן למה הוא לא מגיע, להתעניין ולשאול למה הוא החליט שהשנה הוא הולך לצד השני, כאשר זה התור שלה להארח. היא חזרה לאחר שבוע והיא סיפרה שהאימא של הקלה חולה. והבן והקלה החליטו לעשות את זה עם האימא על מנת לתמוך בה ולהיות איתה ברגעים האלה. כשהיא שמעה את זה, היא הבינה וקיבלה. אז שיח זה דבר, תקשורת, לשאול, לא לכעוס, לפני שבאמת שואלים, מתעניינים, למה הצד החליט כך וכך, וזה בתקשורת, זה נושא מאוד מאוד חשוב. ואם אנחנו כבר מתייחסים לתקשורת, אז אני חייבת לדבר על הנחות. אנחנו מניחים הרבה פעמים שאנחנו יודעים מה הצד השני חושב, מרגיש. אנחנו לא שואלים, וההנחות שלנו גורמות לנו גם לעתים לדמיין שהוא עושה בגלל שהוא, אנחנו חושבים שאנחנו יודעים למה. אז להימנע מהנחות, לשאול שאלות אפקטיביות, לשוחח, זה דבר שבתקשורת הכי חשוב. לא להניח הנחות, לשאול שאלות, להיות פתוחים, להקשיב לצד השני. ואם אנחנו מדברים כבר על שיח, אז אי אפשר שלא לדבר על שיחה מכבדת. כבוד בשיחה זה נושא מאוד חשוב. והרבה פעמים אומרים שלא חשוב מה אנחנו אומרים, אלא איך אנחנו אומרים את הדברים האלה. ואני חוזרת על זה הרבה פעמים בסדנאות שלי. תקשורת אפקטיבית היא תקשורת מכבדת. תקשורת שאנחנו אומרים את הדברים בצורה מכבדת. אנחנו מקשיבים לצד השני. אנחנו שומעים אותו, ורק לאחר מכן אנחנו מגיבים. הרבה פעמים אנחנו נכנסים לשיח כשאנחנו כועסים, כשאנחנו עצבנים. המלצה שלי, אל תשוחחו כשאתם כועסים, עצבנים, אפילו רעבים. עשו מחקר על אנשים שהם רעבים, איך התגובות שלהם. אז התגובות שלהם הן יותר קיצוניות. כשאתם רעבים, לא להיכנס לשיח מאוד חשוב. תעשו שיחה כשאתם רגועים יותר, כשאתם שבעים, כשאתם מרגישים שיש לכם סבלנות לשמוע את הצד השני. לפני שנצא לשיר הבא, אני אדבר גם על ביקורת. הרבה פעמים אנחנו מגיעים לשיחה, ואנחנו ביקורתיים, אנחנו מאשימים. אנחנו, במקום לדבר על מה אנחנו מרגישים, אנחנו מדברים על הצד השני. אז פחות ביקורת, פחות שיפוטיות, ויותר הקשבה ושיח על מה אנחנו מרגישים. כי אתם רוצים לדבר עם הצד השני, תדברו על עצמכם, על התחושות שלכם, ופחות מה הצד השני גורם לכם. אז נצא לעוד שיר, ואחר כך נחזור עם עוד המלצות וגם שאלות שאתם שלחתם אליי. השיר השני, מי אם לא, שלומי שבת.
ניסיתי לשתף אותך בכאב ולא ידעתי איך זה תופס אותי בבטן מתגבר והולך לרגע לא דואך אני יודע כשאת נפגעת זה כל כך כואב ולא שוכח למרות הכל אני אותך אוהב שתאמיני שאני מאושר אשר הוא בתוכי נשאר מזכיר לי שעוד לא נגמר ואני שר שתאמיני שאני מאושר מה שהוא בתוכי נשאר מזכיר לי שעוד החברים לבקר, ישבנו בחצר, אני מביט בתמונתך ומחפש מענה, כי מה שהוא חסר. אני שומע את כולם אומרים לי על פה, אני יודע אני אמצא דרך לנסות. שתאמיני שאני מאושר, מה שהוא בתוכי נשאר, מזכיר לי שעוד לא נגמר. ואני שר, שתאמיני שאני מאושר, מה שהוא בתוכי נשאר, מזכיר לי שעוד לא נגמר.
תודה שחזרתם. אני רוצה לדבר איתכם על גבולות. גבולות זה נושא שכדאי ורצוי להבין אותו, כי ביחסים בין אנשים גבולות הוא דבר חשוב. אז גם בנושא החג כדאי ורצוי להציב גבולות. תציבו גבולות ותעבירו את זה לצד השני, מתי נוח לכם להריח. יש בני משפחה שחושבים שמתי שנוח להם הם מגיעים, מתי שמתאים להם. אז תציבו את הגבולות שלכם, תבהירו מתי נוח לכם להריח, מתי לא מתאים לכם להריח. ותעבירו את זה לצד השני, כי לא תמיד הצד השני יודע. עוד נושא בגבולות, זה באמת מתקשר לתקופה שאנחנו עוברים עכשיו, ולפוליטיקה, כמו שבהתחלה דיברנו על זה, על הנושא הפוליטי. יש משפחות שזה נושא מאוד מאוד נפיץ ורגיש, ולכן ההמלצה שלי, תגדירו גבולות. אם אתם יודעים שהנושא הזה מאוד מאוד רגיש, תבקשו מבני המשפחה לא לדבר על פוליטיקה בארוחת החג, על מנת למנוע את האימותים ואת הבעת האי-הסכמות בארוחת החג. אם מגדירים שפוליטיקה לא עולה על השולחן ולהציב את הגבול הזה, אז הארוחה תהיה הרבה יותר נוחה ופחות רגישה. או בכלל, כל נושא שאתם חושבים שיכול לעורר רגישות מאוד מאוד גבוהה אצל אחד הצדדים, אז כדאי להציב גבולות ולבקש לא לדבר על אותו נושא בשיחה, בפגישה המשפחתית. נושא חשוב שלא תמיד אנחנו זוכרים, זה הכרת תודה. תראו הכרת תודה, הגעתם, אתם מתארחים, תראו ותכירו תודה למערכת, למערכים שהזמינו אתכם, תשבחו את המזון, תשבחו את האווירה, תשבחו את השולחן, וגם המערכים, אתם מקבלים מתנה, תודו, תפרגנו למי שהביא את המתנה, אוכל, הכינו אוכל טעים, תגידו, טעים, לא טעים, אל תגידו. פרגון, מאזינות ומאזינים, זה אנרגיה שכדאי שתהיה על שולחן החג, אנרגיה שחוזרת אלינו, כשאנחנו מפרגנים לצד השני, אנחנו מקבלים את זה חזרה, וזה עושה אווירה טובה על השולחן. טיפ אחרון לנושא החג, זה הפסקות. לעתים אנחנו מרגישים, הגענו כבר לארוחת החג, הארוחה החלה, מישהו זרק משהו, איזה משפט שלא נוח לנו, מישהו הרגיז אותנו, או אנחנו מרגישים שיש יותר מדי מאומה על השולחן. אפשר לקום רגע, לעשות הפסקה, לגשת למרפסת, לצאת רגע החוצה לגינה, ללכת למטבח, אולי לאסוף את הצלחות, לשנות איזשהו את המצב שאנחנו נמצאים, ואז גם ההרגשה שלנו יכולה להשתנות. אתם תטעינו את עצמכם באנרגיה אחרת מאשר על השולחן, ואז תחזרו בצורה יותר רגועה. לעתים כשאנחנו עושים משהו, אם אנחנו אוספים כלים, אם אנחנו אולי שוטפים כמה צלחות ומכניסים למדיח, אז זה ככה נותן לנו אפשרות לעבור ממצב אחד למצב אחר, וזה גם טיפ שיכול להרגיע אתכם. ריכזתי כמה ככה אתגרים שבמהלך השנים ובשיחות שלי עם בני משפחה, הם סיפרו לי שזה הנושאים המאתגרים. אז בואו נדבר עליהם קצת, ואולי זה ייתן לכם כלים להימנע מהמצבים המאתגרים האלה. אז ראשית המזון. יש הרבה אי הסכמות לגבי המזון שמוגש. זה נשמע קצת מוזר, אבל בואו אני אתן לכם כמה רעיונות, ותראו כמה המזון לעתים יכול להיות פצצה מתקתקת. אז יש אנשים שהם שומרי כשרות, ויש כאלה שלא. וכשמגיעים לשולחן החג, באים גם כאלה וגם כאלה. ואני שומעת לא מעט אנשים ששומרים כשרות, והצד המארח לא מתחשב ומגיש מאכלים מעורבים, לעתים חלב עם בשר או דברים שכאלה. והצד המתארח לא יודע מה כן ומה לא. אז כדאי, קודם כל, כאשר מארחים, אז שיהיה מזון לכל מי שמגיע, אם הוא צמחוני ואם הוא שומר כשרות, ויש גם טבעונים בין המתארחים. אז באמת לדאוג שיהיה מגוון של אפשרויות על השולחן, ולידע, אתם יודעים שיש שומרי כשרות, אז ולא הכנתם משהו שהוא כשר, אז תידעו אותו, או צמחונית, תגידו, זה לא כדאי לך לאכול. אוכל זה נפיץ, וכדאי להתחשב בכל מי שמגיע להתארח. אז זה לגבי אוכל ואי הסכמות. דבר נוסף שהוא מאוד מאוד נפיץ ועולה בהרבה מאוד משפחות, זה לוחות זמנים. נושא חשוב שעל זה נופלים הרבה מאוד משפחות. אז ראשית, כדאי לתאם שעה, שעה שתהיה נוחה לצדדים, ולדווח ולמסור ולהזמין ולדעת שכולם יודעים מה השעה שכולם צריכים להגיע. כי לעתים חושבים שכולם יודעים, אז לא, לא כולם יודעים. ולהבין שהארוחה הזאת היא ארוחה מיוחדת שקוראים באגדה, אנשים מגיעים רעבים, לעתים יש ילדים קטנים, אז לקחת גם את הזמן בחשבון. יש כזה אחד שתמיד תמיד הוא המאחר, הוא תמיד אוהב להגיע ככה בכניסה דרמטית, ואז יש הרגשה ותחושה לשאר המשתתפים והמתארחים שלא סופרים אותם, שהם מגיעים בזמן, וזה שמאחר לא סופר אותם. אז צריך גם את זה לקחת בחשבון, לתכנן מראש, למצוא פשרות שהשעה באמת תהיה נוחה למשתתפים, ולבקש מהמאחר ככה בצורה חיובית, שלא יאחר, שישתדל להגיע בזמן, ולקחת בחשבון שאם מישהו נוהג לאחר, אז הוא ימשיך לאחר, אז תהיו סבלנים, תקבלו את זה ברוח טובה, ותתחילו את הארוחה בשמחה ולא בעצבים. אז באמת, כל הנושא של אירוח בחג וארוחות, זה אנרגיה שצריך לבוא אליה ברוח טובה, באנרגיה טובה. לעודד את המשפחה ואת המשתתפים, גם להגיע ברוח טובה, לשוחח, לדבר, להיות בתקשורת, ולהכין דברים שאתם אוהבים, שאתם אוהבים לאכול, שאתם אוהבים להגיש. זה נושא חשוב. עוד משהו קטן שאפשר להכניס, זה עוד חוויות למפגש. לעתים אנחנו רק מדברים על האוכל ועל האירוח האוכל והשתייה, אבל אפשר להכניס עוד משהו ככה נעים לארוחת החג, אפשר להכניס קריוקי, שזה ככה מביא הרבה מאוד שמחה. אפשר להכניס איזשהו משחק חברתי, קלפים שכל אחד מספר על עצמו. חוויות נוספות למפגש, שעושה את המפגש הרבה הרבה יותר נעים. אז נצא לשיר ונדבר על השאלות שאתם שלחתם, השאלות שמטרידות אתכם.
את השיר ששרתי לך כשהיית בתוכי, קחי לך, קחי לך את דמעותיי המתרגשות כשנבעת ממני, קחי לך את אורי באורך ואכילי אותך ואת מיליוני הנשיקות שעל גופך, גאוות הינך על האדם שאת, קחי את ליבי ושלך ובשבילך הכל צדה לדרך, תמיד אני איתך נושמת חולמת, קחי את השיר ששרתי לך כשהיית בתוכי, קחי לך.
תודה שחזרתם, תודה שאתם איתי. שאלה שהגיעה מבחורה, והיא שואלת כך, מה עליי לעשות אם בעלי מסרב להגיע לארוחת החג של ההורים שלי ורוצה ללכת רק להוריו? שאלה. אז נכון, זה יכול להיות מאוד מאוד מאתגר כאשר בין הזוג יש העדפות שונות לתוכניות של החג. לא נעים, את מרגישה פגועה, כי גם לך יש משפחה. אז ראשית, אני מציעה לנהל שיחה פתוחה. האם רק דיברתם על זה שהוא לא רוצה להגיע? האם שאלת אותו למה? כי את לא כותבת, רק כותבת שהוא מסרב. מה מפריע לו? מה מונע ממנו להגיע להורים שלך? האם זה קשור למשהו שקשור אולי לאוכל, לכשרות? אולי ההורים שלך לא שומרים כשרות והוא שומר או הפוך? האם יש שם משהו של ביחס של בני המשפחה שהוא מרגיש לא נוח? האם הצד השני, האם ההורים שלו יש להם עם מי לעשות, אם הוא עושה עם המשפחה שלך את החג? יכול להיות שהם נשארים בודדים וזה מונע ממנו להגיע למשפחה שלך. אז אני חושבת שראשית, תבדקי, שיח, למה, מדוע הוא לא רוצה להגיע לארוחת החג. להקשיב לנקודת המבט שלו, להעביר גם את נקודת המבט שלך, ולמצוא אולי פשרה. לעתים אפשר לעשות ארוחות משפחתיות, יחד המשפחה שלו עם המשפחה שלך, אולי אצלכם בבית, אם אתם תזמינו את המשפחה שלו והמשפחה שלך, אז אפשר לעשות ארוחה חגיגית גדולה ומאושרת עם כל המשפחות. אולי חופשות משותפות, אולי אירוח ולחלק את החגים, יש חג ראשון, חג שני, אז לחלוק ביניהם ולהגיד את החג הראשון אני אעשה במשפחה שלך, את החג השני תעשה אצלי. אפשר למצוא איזושהי פשרה, אבל לדעת שחג זה ערב אחד, צריך להגיע להסכמות, פחות לאי הסכמות ומריבות, ולמצוא באמת את דרך המלך. ותעדכני אותנו. שאלה נוספת שהגיעה, מה עליי לעשות אם אני לא אוהב את האוכל שחמותי מגישה במהלך ארוחת הערב? הוא כותב, אני סובל וזה ממש סיוט עבורי. וואו, עד כדי כך? אז כן, כמו שאמרתי, זו שאלה שעוסקת באמת בעדפות של המזון בעת ביקור משפחתי. יש משפחות שבאמת באו ממסורת אחרת, מגישה אחרת למזון, וכשמגיעים למשפחה שלא גדלנו לפי המסורת שלה, אז האתגר הוא גדול. אז ראשית אני רוצה לומר לך על הסבל והסיוט, אני לא חושבת שצריך להיות סיוט וסבל עבורך. אתה מגיע לארוחת החג, אז תגיע סבא, אל תגיע רעב. אם אתה רעב ואתה מגיע לארוחת חג, אז באמת זה יכול להיות סיוט. אבל אם אתה מבין שארוחת חג היא לא רק ארוחה ורק ארוחה, אלא זה מפגש משפחתי, שאנשים נפגשים, זה מפגש גם חברתי, ויש למפגש הזה עוד השלכות, ולא רק המפגש שאוכלים בו והמזון שמוגש בו. אז אם אתה תבין את זה, אז זה לא יהיה לך סיוט, אלא אני מקווה שאתה ככה תשנה את הגישה. עוד המלצה שלי אליך, מי שלא אוהב את האוכל של חמותו, אז אולי תציע להביא גם משהו משלך. שאתה תבשל בבית, או שתקנה, או שתגיע לבשל יחד עם חמותך, יחד. משהו שלך חשוב שיהיה. תשנה גישה, אל תחשוב על זה רק בצורה שככה הצגת את זה, אלא תחפש אופציות אחרות, ובאמת תזכור שארוחה זה תרבות, זה מסורת, ותבוא בגישה נעימה. אז זה לשאלה על האוכל שחמתו מגישה. עוד שאלה, לפני שנצא לשיר, שאלה שהגיעה, שאלה שאני רואה שחוזרת אצל הרבה מאוד אנשים, שואלת שושי, מה עליי לעשות אם גיסתי לא עוזרת בהכנות לארוחת החג ומשאירה לי את כל העבודה? וואו, שושי, שאלה שאלה. מה עליי לעשות אם גיסתי לא עוזרת בהכנות ומשאירה לך? למה רק לך? מה רק את מתארחת שם? את מרגישה שאת מקבלת את הכל? את כותבת שזה מרתיח אותך. אז כן, אז אני יכולה להתחבר אלייך ולומר שזה מתסכל באמת, כשבן משפחה אחר לא תורם להכנות, לא מסייע ומשאיר את כל העבודה לאחרים. אז גישה אחת שאני יכולה להציע לך, זה לדבר על זה לפני שמגיעים לארוחה. אם יוצא לך שיח עם גיסתך, לשאול אותה בנימוס, האם היא גם יכולה לעזור בהכנות לארוחה, אולי להכין משהו גם, ואם היא לא כל כך יודעת לבשל, או לא, אין לה זמן, או היא לא מעוניינת, אז אולי במהלך הארוחה היא כן תסייע, ואולי היא תסייע להרים את הכלים, אולי להדיח את הכלים, לפנות את השולחן, כך שהחלוקה תהיה יותר צודקת. ואם זה לא עוזר, אז אולי לבקש מבני המשפחה האחרים, אולי מהבעל שלה, אולי מהילדים שלה, אם יש לה ילדים שיכולים כבר לסייע, אז יכול להיות שהם יכולים לעזור במקומה, אם לה יש את הסיבות שלה שהיא לא רוצה לסייע. להציל פשוט משימות על בני משפחה אחרים, ואל תקחי את הכל עלייך. כשאת מרגישה ככה שזה מרתיח אותך והכל נופל עלייך, אז את מגיעה לארוחת החג כעוסה, וזה לא מה שאנחנו מייחלים לו. אז באמת לנסות להציל משימות על בני משפחה נוספים, ולהתייחס באמת לסיטואציה הזאת פחות ככה בכעס גדול, ויותר עם קבלה. אני מאמינה שאם תבקשי מבני משפחה אחרים, הם יסייעו בשמחה. אז נצא לעוד שיר, ואחר כך נמשיך עם עוד שאלות שהגיעו.
את עדיין אוהבת אותי, אני אמצע את כל מה שחסר לך. אם את עדיין אוהבת אותי, אני נשבע אהיה כל מה שבך. אני אתן במתנה את כל סודות הנשמה, אם את עדיין אוהבת אותי. אבי לך אבני מהירח, אתן לך עוד צרות מלב הים, מה שתבקשי, מה שרק תרצי, אם את עוד את עדיין אוהבת אותי, אני אמציא מילים שאת תביבי. אם את עדיין רוצה רק אותי, את תמצאי
את מה שתחפשי בי ואם תרגישי עבודה אני אשן לך גם בשתיקה אם את עדיין אוהבת אותי אבי לך אבנים מהירח אתן לך עוד צרות מלב הים מה שתבקשי מה שרק תרצי אם את מלב הים מה שתלגשי מה שרק תרצי אם את עוד עונך שלי אמי לך אבני מהירח אתן לך עוד צרות מלב הים מה שתלגשי רק תרצי עם הקודם עודך שלי אם את עדיין אוהבת אותי אני אמצע אני נשבע
שאלה שקיבלתי מאימא. אימא כותבת לי כך. אימא אחת כותבת לי כך. יש לי 6 ילדים נשואים. שתי הבנות שלי לא מדברות. כולם מוזמנים אליי לחג, ואני בהרגשה מאוד לא טובה. כן, אז ראשית, אמא יקרה, אמא שיש לה 6 ילדים, בן פורת, שפו על משפחה ברוכת ילדים, ושפו על זה שאת מערכת את כולם, באמת, כל הכבוד. אז נכון, זה יכול להיות מאוד 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 מאתגר, לנווט בדינמיקה משפחתית, כאשר יש מתח, בין האחים. אז גישה אחת שאני יכולה להמליץ לך, לדבר שיחה עם כל אחת מהבנות, כדי לראות, אולי את יכולה לגשר ביניהם, אולי אפשר לעשות איזשהו גישור שיעזור. ואם לא, ואם זה לא קורה, והן לא מוכנות לתקשר ביניהם, אז להשתדל שנושא הקונפליקט שלהם לא יעלה בשולחן החג. אם הם רבו על נושא מסוים, אז שהנושא הזה לא יעלה על מנת שזה לא ייצור מתח בין שאר בני הבית. לכבד כל אחת ואחת מהם, לא להיות צד עם אף אחת, שהם בסופו של דבר ינסו לפתור את הבעיה ביניהם, שאני, אם יש לך, אם יהיו עוד ילדים, עוד 4 אחרים, אז אני מאמינה שהאווירה כן תהיה יותר נינוחה, ולבי איתך, באמת לא נעים כששתי בנות לא מדברות ויושבות על אותו שולחן, אבל לקבל את זה, אם הן נפגשות ויושבות על אותו שולחן, אז זה כבר, 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 טוב. שאלה שהגיעה מבחור, והוא כותב לי שקשה לו מאוד להתמודד עם הלחץ של להיות רווק בגיל מבוגר במהלך ארוחות החג. אז כן, זו שאלה שחוזרת על עצמה גם רווקות וגם רווקים שמגיעים לגיל מבוגר יחסית, ואז תמיד שואלים, הדודים, הדודות, מה קורה, יש חבר, אין חברה, והרווקים מרגישים לחץ ואי נעימות. אז קודם כל, רווק יקר, אני רוצה שתזכור שהסטטוס שלך, וזה שאתה רווק או נשוי, לא באמת מגדיר את הערך שלך כאדם. אתה מגיע בזכות עצמך, יש בך ערך גבוה, וכדאי שתזכור את זה, ותעריך את עצמך, ואל תיקח את זה באופן אישי. אנשים שואלים כי הם מתעניינים, כי הם אוהבים, כי הם מרגישים צורך וקרבה לשאול. אז אם תשנה את המחשבה שהם עושים את זה באהבה, ולאו דווקא, או את תשני את הרווקות שגם שלחו לי את אותה שאלה, שעושים את זה באמת מאהבה ומרצון שיהיה לכם טוב, ולא כדי לפגוע בכם. אז זה דבר אחד. דבר שני, אפשר כששואלים אתכם להתייחס על זה בהומור, איזה בדיחה, איזה ככה, איזה תשובה, כך שתכננו מראש ותיתן פאנץ' לשאלה, כמה כיף לכם וכמה טוב לכם לעתים כשאתם רווקים ואין לכם את כל העול שלאחרים יש כשהם נשואים. אז זה יכול ככה לשנות את את האווירה. ובאמת להתמקד במה שטוב בתקופת החגים ומה שטוב במשפחתיות ובמפגשים האלה, ופחות לקחת ללב את השאלות האלה. תהנו מהאוכל, תהנו מהמשקאות, תהנו ממה שיש ופחות ממה שאין. אז זה לגבי השאלה על לחץ של הרווקים. שאלה נוספת, בואי נראה מה עוד הגיע אלינו. אתם יודעים מה, לפני שאלה, יש עוד משהו שאני רוצה לדבר עליו, וזה זוגיות בתקופת החגים. יש חופשות שהן חופשות ארוכות, והזוגיות כאן עולה על הפרק. וחשוב לי ככה לתת כמה טיפים לזוגות שבינינו, שיכול לעזור לתקשר הרבה יותר טוב בתקופה הזאת. אז טיפים לתקשורת זוגית ככה על קצה המזלג לכל הזוגות, גם שמארחים, גם שמתארחים, וגם שיוצאים לחופשה ארוכה, חופשת הפסח, חופשת האביב, היא חופשה ארוכה. אז ראשית, צריך לתכנן את החופשה הזאת, לא רק את ארוחות החג, בכלל את החופשה. תכננו את הפעילות שאתם רוצים לעשות ביחד בתקופת החג. תוודאו שלשניכם יש דברים, חוויות שאתם רוצים לעשות ביחד. תבדקו אחד עם השני מה אתם רוצים לעשות, איכן לבלות, עם מי. תכנון זה מילת מפתח בחופשה. תהיו פתוחים וכנים אחד לשני, תתקשרו בפתיחות. אומרים שציפיות יש רק בקריות, אבל בכל זאת, כשאנחנו מנהלים את הציפיות שלנו, אנחנו ברורים במה שאנחנו מבקשים ומה שאנחנו רוצים. זו תקופה שאפשר לעבור אותה הרבה יותר בקלות ובטוב. טיפ נוסף, תקשיבו אחד לשני, מה בן הזוג רוצה, תביאו גם מה אתם רוצים, ואז יהיה הרבה יותר נעים לעבור את תקופת החג. קחו הפסקות אחד מהשני, אם אתם מרגישים שיש יותר מדי זמן יחד, אז צאו אולי להליכה לבד, ככה בתקופה, ככה שימו נעלי התעמלות, צאו עם מוזיקה, וכך תהיה לכם גם יחד וגם לחוד. ואני מאוד ממליצה להראות הערכה לבן הזוג בתקופת החגים. אם בן הזוג אחד עובד יותר, תורח יותר, אז תחמיאו לו ותראו לו שאתם מעריכים את את התרומה שלו. מאזינות ומאזינים, התוכנית כבר הסתיימה, וואו, עבר כל כך מהר, ויש לי עוד כל כך הרבה שאלות ששלחתם אליי, אבל אנחנו לא נספיק להגיע לכולם. מאזינות ומאזינים, התקופה הזאת היא תקופה מרגשת, תקופת החגים, תקופה של מפגשים, תקופה של חופשה. כבר התחלנו בניקיון האביב להסיר מאיתנו את כל מה שלא נוח לנו. אני מזמינה כל אחד ואחד מכם לנקות את החמץ לא רק בבית, אלא גם אצלכם. לבדוק כל אחד ואחד מכם מה חמוץ אצלו בבטן, בנשמה. התקופה הזאת היא תקופה נהדרת לנקות את זה, להוציא את זה מאיתנו, ולבוא באנרגיה נקייה וטובה. מאזינות ומאזינים, הלוואי וגם השלום יגיע אלינו לחזור לשכון אצלנו בלבבות של כל עם ישראל. אז אני נעמי חייקה, אני הייתי איתכם כאן שעה קלה, תודה שהייתם איתי. תודה לטכנאי השידור שוקי אברהם, תודה לאחד שלי שמלווה אותי תמיד, להתראות בשבוע הבא בתוכנית חדשה. תודה רבה.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. נדם כינור נחמד